יום שני, פרשת משפטים. היום זה היורצייט של הגאון החסיד רב שמאי גינזבורג זצ"ל. נספר עליו כמה דברים מעניינים, המפורסם כגאון. נספר לכם איך רב חיים קניבסקי היה ממיין את המכתבים שאנשים היו שולחים אליו. נדון בהלכות מוצאי שבת, הלכות מעניינות שקשורות למוצאי שבת. כמובן, המדורים הנפלאים והמרתקים, המוסר היומי, החפץ חיים היומי, ועוד ועוד, כפי שאנחנו רגילים. בואו נתחיל. כאמור, היום זה יוצאת של הגאון החסיד רב שמאי גינזבורג, זכר צדיק לברכה. גדולי ישראל, פוסקי הלכה מכל העולם, היו באים איתו בשיג ושיח, היו מאוד מתחשבים בדעתו. הוא היה מפורסם כגאון, גאון עצום. היו מתקשרים אליו הביתה, תלמידי חכמים, חברי ספרים, שהיו צריכים מקור, לברר מקור של איזה משהו, ציטוט. הוא היה משיב מיד, כמו 1 + 1 = 2, ככה הוא היה משיב על כל שאלה. פשוט שלט בכל מחמני התורה. ופטנזן אורבך היה אומר שהוא לא צריך להשקיע בלימוד פקיוס. מספיק שאני זוכר את הטלפון של רב שמאי גינזבורג, אז הכל מונח לפניי. סיפר פעם האחיין שלו, קראו לו רבי שואה קליינלר, שהוא הלך להיבחן לישיבת חברון, אז הוא נכנס לרב שישי והרב פרשטיין, זה אפשר צדיק לרחה, וכדרכו הוא היה לוקח גמרא, פותח אותה ואומר, תעבור על הדף הזה ועוד מעט אני אבחן אותך עליו. אחרי כמה רגעים עם הרב פרשטיין הוא חוזר אליו, הוא אומר לו, אתה קרוב של רב שמאי גינזבורג? אומר לו, כן, אחיין שלו. אחיין שלו, בן אחותו. טוב, כבר כתוב בחז"ל, אבנים דומים לאחיהם. סגר את הגמרא ואומר לו, אם רב שמאי הוא אח של אמא שלך, אתה כבר מתקבל לישיבה, אין שום צורך לבחון אותך. פעם הוא הלך הרב גינזבורג עם אשתו לבר מצווה, שמחת בר מצווה של איזה ידיד. סיכמו שעה 200 נפגשים בחוץ, שיחזרו ביחד הביתה. הרבנית יוצאת החוצה, מחכה לו, הוא לא יוצא החוצה, עובר עוד כמה דקות ועוד כמה דקות. התחילה לדאוג קצת, היהודים, הוא כבר היה אז בן 88. הוא אף פעם לא איחר, אולי קרה משהו. תוך כדי שהיא חושבת לבקש ממישהו שיחפש אותה, את בעלה, אז היא ראה אותו יוצא מהאולם עם פנים נערות, פנים שמחות. הוא ראה שהיא דואגת, הוא ראה שהיא דאגה לו, אז הוא מיד מתנצל והוא מסביר לה שיש לו עכשיו שמחה מאוד גדולה. הוא ראה כאן ספר של אחידו, שאף פעם הוא לא ראה אותו. אז הוא אומר לה, הייתי חייב ללמוד אותו מההתחלה ועד הסוף, זה לקח קצת זמן. פעם אחד הנכדים ראה אותו בחתונה, יושב בפינת האולם וכותב משהו. על מפית, אז שאל אותו, מה סבא כותב? אז הוא עונה לו בשמחה, חדש לי עכשיו חידוש עצום בתורה. אז אומר לו הנכד, אי אפשר לדחות את זה עד שתבוא הביתה? אמר לו, חס וחלילה, עד שנבוא הביתה יתחדשו עוד חידושים. אז מתי נדחה? זה סיפורים על רב שמאי גינזבורג לרגל, יום היורצייט שלו, שחל היום, על פי הספר הגאון החסיד. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. בשבת נקרא בעזרת השם את הפסוק, השב תשיבנו לו. השבת אבדה. סיפר הנכד של מורן הגרח קניבסקי שליטה, שהוא זכה לראות את אותו מחזה מריב, איך רב חיים מסדר וממיין את המכתבים שמגיעים אליו, לפני שהוא עונה עליהם תשובות. נסביר שהוא מסדר אותם לפי סדר א' ב', שיהיה לו יותר קל למצוא את הכפולים. מה זה כפולים? מספר מכתבים מאותו שולח. שאל אותו למה הוא מחפש דווקא את הכפולים? אז הוא ענה לו שאז הוא מצרף את המכתבים האלו לאותו מעטפה. זאת אומרת שאחד המעטפות ששלח אותו, הרי כל מי שהיה שלח לו מכתב, היה שלח לו בתוך המעטפה עם בול, שבזה ישלח לו בחזרה את התשובה. אז אם הוא רוצה לחסוך פה, לאותו אחד לא לשלוח לו כמה מכתבים ביחד, הוא חוסך לו בולים. מצוות השבת הלידה, אמר לו חיים. פעם קרה שהוא השתתף במסיבה מיוחדת עם ילדי בתי אבות פוניביץ'. מה הייתה המסיבה? מסיבת השבת הלידה. המייסה היה שם, שהוא הלך בדרך, והיה לו בכיס שטרות של דולרים, וכשהוא הוציא זה משהו מהכיס, נפלו כמה שטרות. רק באמצע הדרך הוא שם לב לזה, הוא הצטער על האובדן של הכסף, אבל לא להרבה זמן. התברר שאחד הילדים שלמד שם, הוא במוסדות פונימית לילדים, בתי אבות, אז הוא עבר שם, והוא ראה שביל של דולרים. כמובן שהוא אסף את כל השטרות, והראה את זה לחברים שלו, למחנכים. אמר שזה בטח עבד למישהו. הוא מצטער. הוא החליט לעשות השבת הלידה. אז בררו מי עובר שם, בשעה הזאת, במקום הזה. וכך היה עד שהגיעו לרב חיים. והוא מאוד, כמובן שהוא מאוד שמח על זה שהוא קיבל אותם בחזרה. ובאותם ימים, מי שניהל את בתי האבות, זו הייתה גברת מונק, שהיא הייתה מחנכת דגולה, אז היא החליטה לעשות עסק מהמצווה הגדולה שאותו ילד קיים. הרי בסך הכל, לא היה קל לו לקיים את המצווה הזאת. אז היא עשתה מסיבה שלמה. מסיבת השבת הלידה. כמובן שהזמינה את רב חיים קניבסקי, שבאמת הוא הגיע והשתתף באותה מסיבה. סיפור יפה שנמצא במנחה סטוידו. ואנחנו מגיעים עכשיו למדורים הנפלאים, רבותיי. מדור קניין חוכמה פרקי אובוס. אומרת המשנה, המהלך בדרך ושונה. בשערי חסד, בירושלים, התגורר יהודי גאון, גאון עצור, מסמיד עצור. קראו לו רבי יוסף שמשלביץ. הוא ידע בעל פה את כל התורה כולה, ש"ס, בבלי, ירושלמי, רמב"ם, שולחן ערוך, עם השח והטל, ממש את כל התורה כולה. לעת זקנותו, שהוא כבר לא היה בטוח אם הוא זוכר כמו שצריך, הוא היה מזמין בחורים צעירים, והוא היה משמיע לפניהם את הגמרות, עם השולחן ערוך, מפורשים, והם קראו בפנים ועקבו, ובאמת ידע הכל. הוא למד בישיבת עץ חיים בעיר העתיקה, ומדי יום ביומו הוא היה הולך ברגל משערי חסד עד לישיבה. אז עוד לא היה כבישים, לא היה סלול, הדרך הייתה זרועה באבנים, מכשולים. וככה הוא הולך בבוקר וחוזר בערב. שהולך איתו ביחד עם איזה צרור של קצת אוכל שהוא אכל לאכול בצהריים. שם הוא היה כל היום. הוא היה נוהג ללכת לבד, בלי שמישהו יתלווה אליו. פעם נתפה אליו איזה מישהו, שהוא רוצה להתלוות אליו. חזרה לשערי חסד. הוא דחה אותו, אבל הוא התעקש. אמר לו רבי יוסף, אני אגיד לך את האמת. בדרך לפה הבוקר, חזרתי למסכת יבומית. עכשיו בחזור, אני צריך לחזור לכסובס. אם אתה תלך, אם תלך איתי, אתה תפריע לי, אז לכן אני רוצה ללכת לבד. ככה מסופר בספר וחי בועל. הלוך יבומס, חזור כסובס. ואלה המשפטים אשר תוסים לפניהם. באיש לרעהו, מביאים סיפור מתוך הספר העיר המזרח, על הגאון רבי ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. שאיפת חייו הייתה מה? להרביץ תורה לתלמידים. הוא ראה בזה את הייעוד שלו בחיים. הוא לא הסכים לוותר על זה בשום אופן. היה פעם סיפור, זה לפני הרבה שנים, תפשין כפחת זה היה. הבחורים האשור ארגנו נסיעה לנתניה, לכמה ימים, זה היה מטעם ועד הישיבות, היה שם איזה בית נופש כזה של ועד הישיבות. תכננו לנסוע לשם ולגור כוח, כוי והשם החליפו כוח. אז רבי ציון, לפני הנסיעה, שאל אם כולם נוסעים. אחד התלמידים אמר שבאמת כולם נוסעים חוץ ממנו, הוא יש לו איזה סיבה, הוא נשאר. רבי ציון שמח, אם אחד נשאר, אני בא ללמד כרגיל. וככה במשך שבוע ימים, יום יום אחרי יום, הוא הגיע כרגיל, כמו שהוא אמר, והוא לימד תלמיד אחד כל יום, במשך למעלה משלוש שעות. באותו זמן למדו את יבומס, סוגיות קשות ביבומס, יום יום לימד אותו במשך 3 שעות. שאיפת החיים שלו, לא הסכים לוותר עליה, להרביץ תורה לרבים. ואנחנו מגיעים לדף היום עם בעל אוכל. אז היום בשיעור של הרב אריה זילברשטיין, באותו קו, בשלוחה אחד, הרב זילברשטיין ידבר על מה מותר ומה אסור לעשות במוצאי שבת לפני ברוך אמרתי. התוכן אנטונו, והבדלה על היין, הוא משתנה בין אחד לשני. אתם מוזמנים להקשיב וליהנות מהשיעור הנפלא. בואו נלמד גם אנחנו את הדברים מבעל אוכל. במוצאי שבת נמשכת קדושת השבת גם אחרי תשע כוכבים, ולכן אסרו חז"ל את כל איסורי שבת, דאורייתא ודרבנן, עד ההבדלה. ופוסקי זמננו הורו שגם איסטסיק אסור לעשות מלאכה. ולכן אסור לאדם שכבר הבדיל להקליט את הדברים של אדם שעוד לא הבדיל. אמנם אם הקליטו בדיעבד, מותר לשמוע את ההקלטה. ולדעת ראשונים רבים, כן, כל זה רבותיי, אם הוא לא אמר בואו חמבל, כן, אנחנו מדברים על זה. ולדעת ראשונים רבים, גם כשהוא יבדיל בתפיל הסרוויס, שאמר את אחרון אנטונו, עדיין אסור לעשות מלאכה עד שיבדיל על היין. ויש מתירים, וככה גם נוהגים להלכה. בתפיל הסרוויס עם מוצאי שבת, אנחנו אומרים ב-18 את אחרון אנטונו, ואז מותרים כל איסורי שבת. מי שצריך לעשות מלאכה לפני ערביס, אז הוא אומר, בואו חמבדיל מקודש לחול, ללא שם ומלכות, ועל ידי זה הוא מותר בעשיית כל מלאכה. הוא לא צריך לומר את הנוסח של ברכת הבדלה. אולם האיסור של האכילה לפני הבדלה, הוא נשאר עד שהוא מבדיל על היין, גם אחרי האמירה בואו חמבדיל וגם אחרי האמירה תכון אנטונו. צריך לדעת רבותיי שהאמירה של שבוע טוב, זה לא נחשב להבדלה, גם אם הוא מתכוון לזה. למה? כי אין בזה אמירה של עקר בין שבת לחול. כל האמור לאל זה משורת הדין, אבל על פי דברי הירושלמי והראשונים, ננהג רצוי שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת עד אחרי שהוא מסיים בתפילת הסרדוס. ועל פי הזוהר הקדוש, צריך להחמיר במיוחד בהדלקה של אש לפני אמירת ובוא לציון, שאומרים אחרי מאירים. וגם למנהג הזה אפשר להגיד אחרי אמירת התוכן אנטוני ובוא חמבדיל, תלתלמו קצה או לעשות מלאכה שנדרש לפני כבוד הציבור, למשל להדליק נר בית הכנסת, להדליק את האור שלא יצאו בחושך. עד כאן העניין לעניין של הדף היומי בעל אוכל. אני זוכר מה למדנו אתמול. אני זוכר, סליחה, מה למדנו לפני 100 ימים. הנושא הוא על איסור תחומים, במקום שהגובה שלו מעל מטר. חז"ל אסרו על אדם להתרחק בשבת יותר מ-2,000 אמה. 2,000 אמה זה בין 960 מטר ל-1,152, כן? תלוי מהשיעור של החזוני, של חיים נוי. מהמקום שהוא שעה שם בבין השמשות, שבכניסת שבת, והאיסור הזה נקרא איסור תחומים. ויש אומרים שהתרחקות של 12 מיל, שזה בין 11.5 ל-14 קילומטר, אז אותה התרחקות היא אסורה מדאורייתא. ודורשים את זה ממה שנאמר על מחנה ישראל, שהאורך שלו היה 12 מיל. ומה כתוב בפסוק? שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. מקום שגבה יותר מ10 טפחים, שזה בין 80 סנטימטר למטר, לפי השיטות השונות, גבוה יותר מ10 טפחים מהקרקע, והרוחב שלו פחות מ4 טפחים, ייתכן שאין באיסור תחומים. ולמה? כי הוא לא ראוי להליכה. ובאיסור תחומים דרבון אין אפשר להקל. עד כאן בנושא של ההלכה. האם מותר להזכיר בית לגוי? ומה ההבדל בין סוריה לחוץ לארץ? ומי חייב במזוזה? הסוחר או המזכיר? על כך ועל עוד נושאים מעניינים רבותיי, נלמד היום בעזרת השם בדף היומי, תלמוד בבלי, מסכת אבדי זוהר, דף כ"א. זה המקום להזכיר לכם שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור הבהיר והקצר והנעים, ועוד הרבה דברים שתוכלו לתאר את השיעור מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א. אז אתם מוזמנים. עכשיו אנחנו מגיעים למדור, המדור המתוק והנפלא, החפיץ עם החיים. אתם מוזמנים להצטרף ללימוד, רבותיי. בסעיפים שנלמד היום, אנחנו לומדים על אסים נוספים, שלפעמים עשוי המספר לשנור לעבור עליהם. אחד שמדבר לשנורי, או חילוס, בבית המדרש או בית הכנסת, עובר חפץ חיים ועובר גם על אסה של מקדשי טרור. וגם ללומדי תורה בקביעות בבית המדרש, לא הותר אלא לאכול ולשתות שם. בזמננו נהגו להקל קצת, כאן על זה דברי חול שנצרכים להם. ובביאור מוסף הם מסבירים מה הסיבה שהתירו כזה דבר, כדי שלא יבטלו מלימודם, וכמו שהתירו אכלה ושתייה. אבל שחוק ועיתול, שיחה בטלה, זה ודאי שלא התירו. ואם כן כותב לכם את חיים, על אחת כמה וכמה, דיבורי לשון הרב הרחילות, שהוא בזה מראה בעצמו שהוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינה בבית הזה. ולכן הוא מאיז פנים, אפילו בית המלך, לדבר שלא כרצון המלך. ככה אומר החפץ חיים. ומעניין שבהגעה הוא מוסיף שהדבר חמור שבעתיים, שזה נעשה על ידי אנשים חשובים שעומדים במזרח בית הכנסת. יש בזה חילול השם ברבים, וזה חמור יותר מסתם חילול השם. על החומרה של חילול השם שיכול להיגרם מהתנהגות של אדם חשוב, אז מובא בביאור מוסופים סיפור מהבן של החפץ חיים, שבזקנותו של אביו, סמוך להסתלקות שלו, אפילו שהיה לו קשה, היה לו כבר קשה ללמוד מחמת החולשה שלו, נפטר מעל גיל 90, אז הוא היה מבקש שיניחו חומש פתוח לפניו, כדי שלא יגרם חילול השם, אם ייכנס אדם וימצא שהוא יושב בתל. אז לפחות שיהיה חומש פתוח. בעניין העסק של מוקדש יתירו, אז מובא בביאור מוסף עם שיטת הרב אליושיב, שמי שלא נזהר בניקיון בית המדרש, זאת אומרת שהוא זורק על הרצפה כל מיני דברים, אז עובר על העסק הזה. אם כן, מי שרואה פסולת ומרים אותה, אז להפך הוא מקיים מצווה של מאור המקדש. ואם הוא לא מרים אותה, כתב רב חיים קנבסקי שגם זה שייך קצת לעסק של מאור המקדש. זה עד כאן בנושא של ומקדוש יתורו הוא, שזה עסק שהחפץ חיים מביא שיכול לעבור מי שמספר לשנורי בבית הכנסת. הוא מביא עסק נוסף. אם הוא מספר על זקן, אפילו עם הארץ, והוא מגנה אותו בפניו, אז הוא עובר על הפסוק, על העסק, והדרת פני זקן. מה הגיל של זקן לעניין חיוב והדרת? אז בביאור המוסופי מובא בשם הפוסקים שזקן היינו מבין 70. יש דוד כבר מגיל 60. גם מי שמדבר לשנור על תמיד חכם, גם אם הוא לא זקן, זה מגנה אותו בפניו, אז הוא עובר על העסק הזה, מלבד כמובן אותו אבון של חמור שביזוי תלמידי חכמים. ותראו בביאור המוסופי את השיטת הפוסקים לגבי הגדר ההלכתי של תמיד חכם לגבי חיוב קימה. ואם כבר אנחנו מזכירים את זה, אז כדאי לראות בביאור מוסף, אם יש שם עוד נידון מעניין, ומצוי מאוד, בעניין החיוב קימה, לקום בפני אדם זקן. מה יעשה אדם שרואה יהודי מבוגר, והוא מסתפק אם הוא כבר בן 70? צריך להחמיר מסופק? אז בסוד של מסחיים, כן, של מסחיים זו, אני אפשר את הצד, וכך היא גם דעת הרב אליושיב והרב אוזנר, שצריך להחמיר בזה. והרב עוזר כותב שזה רק לגבי הגיל 70, אבל מי שמחמיר את הדעות של זקן הוא כבר מגיל 60, שם הוא לא צריך להחמיר בסוף. אמנם, בברום גיניחובסקי זכר צדיק לברכה, הוא היה מביא בשם החזוני שלא צריך להחמיר מלספק, בגלל שהרוב לא זקנים, וגם הולכים אחרי חזוק המעיקורי. ככה גם כתב הגריל שטיימן בשם החזוני של לגבי ספק תמיד חוכם. שלא צריך לקום מפנה מספק, ולמה? אותה סיבה. כי הרוב לא תמיד חכמים. ככה גם כתב הגר"ח קניבסקי. עד כאן המדור המתוק והנפלא, חפץ חיים יומי, החפץ עם בחיים. נו, מי לא חפץ בחיים? אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, רבותיי. אומר החפץ חיים בספר כבוד שמיים, פרק א', הוא מביא מה שכתוב בצוואת רב לזר הגדול שציווה את הורקנוס, הבן שלו. אל תשב בחבורה של אנשים שאומרים גנאי לחברים שלהם. והוא אומר לו למה? כי כשהדברים עולים למעלה, הם נכתבים בספר, וכל מי שעומד שם נכתבים בשם חבורת הרשע. ובאמת, תמשיך הרבץ חיים ואומר, בוודאי מרחבת שם רוח תומה נוראה. והעץ הערה, הרי מסית לכל אחד לסייע בסיפורים, כדי שיהיו נידונים להביד לבוא כולם עם החברים, כולם ביחד, עסקת חבילה, באותו עונש חמור. וכידוע, מי שנצפה לעושה עבירה, אז מר נענש כמו אנשי עבירה עצמם. ולכן מסיים החפץ חיים ואומר, מישהו בר דעת, יברח מהאנשים האלה כבורח מן האש. עד כאן המדור הנפלא של המוסר היומי. עכשיו אנחנו מגיעים לדור פרשת שבוע, וכי יזיד איש על רעהו להורגו. יש פה סיפור מעניין, סיפור מעניין שעל רב ניסים טיקוצ'ינסקי. זה סיפור שהופיע בעיתון המבשר קהילות. ירושלים של שנת תש"ז הייתה כמו חבית חומר נפץ, שהיה מספיק ניצוץ אחד שיעביר אותה. היו את החיילים הבריטים מצד אחד, שהתהלכו ברחובות, אכולי זעם, תסכול ממה, חברי המחתרת היהודית היו מזנבים בהם, כל מיני פעולות, והיו דוחקים בהם לעזוב את הארץ, שקיבלו עליה הרי הבריטים מנדט לשלוט בהם. אז מעבר לסכנות היומיומיות ולקשיים הגשמיים, אז התקופה הזאת לא הייתה פשוטה עבור עולם התורה. לא מעט צעירים שהיו מבתים טובים, התפסו לאותם קבוצות המחתרות השונות, שהליבו את הצעירים בפעולות נועזות. אנשי החינוך באותו זמן ניהלו מאבק קשה מול הסחף החמור שמשך בחורים שהיה עם מזג סוער. באותה תקופה נקרא רבי סיני אהרון קוצ'ינסקי, זכר צדיק לברכה, על הדגל. אבא שלו, הגאון המפורסם מתחיל מיכל קוצ'ינסקי, שהיה מנהל של עץ חיים, הוא כבר התקרב לגיל גבורות. והבן שלו, רב ניסים, היה בן 20 סך הכל, אז הוא התבקש לבוא לסייע לו. אבא זיכרונו לברכה, מספר הגאון רב צבי ארטו קוצ'ינסקי, כן? הנכד של רב מיכל. הוא סיפר על אבא שלו רב ניסים, שהוא קיבל מאבא שלו רב מיכל הוראות והנהגות רבות בעניין של כל המוסדות. אבל יותר מכל, הוא ירש ממנו את המסירות, את ההקרבה למען הישיבה, את אותה גישה בלתי מתפשרת שטובת הישיבה קודמת לכל דבר אחר, אפילו לחיים שלו. והסיפורים שנספר אותם, הסיפורים הבאים, אז הם משקפים את האמירה הזאת יותר מכל. הם מספרים שיום אחד נשמעו דפיקות על הדלת של רב ניסים. הוא לא ידע מה הולך לקרות. הוא פותח את הדלת, עמדו שם כמה צעירים. הם נכנסים, סוגרים את הדלת. הם מתחילים לדבר עליו בבוטות, בחוצפה, סוג של חוצפה כזאת. אמרו לו, תקשיב טוב. אנחנו הארגון הצבאי הלאומי, האצ"ל. אנחנו מתכננים לערוך בעוד כמה ימים התקפה רצינית על הבניין של המשטרה הבריטית. אחני יהודה, וזה הולך להיות פעולה משולבת בכמה זירות שתנחית בבת אחת מכות כואבות על הראשם של הבריטים בירושלים. והיא שכנה אותה לתחנה במחנה יהודה, מול, שזה היה ליד אותו בית חולים עירוני, שהיה ממולה, שהיה עליו שני עריות מפסל, שעד היום הם ניצבים שם. ואותה תחנה גבלה בבניין ההיסטורי של עץ חיים. פרידה להם סך כל חומת אבנים.
על אותו תחנה יש סיפור מעניין של רב שמזי הנוירבך, שהוא גם היה מפערי גידול לצחיים. סיפר שאחד המלמדים הבטיח לתלמידים שלו שהעריות האלה מעץ, מאבן, סליחה, יש להם כוח מיוחד. אם הם שומעים צלילים של תזמורת, הם מתחילים לרקוד בעצמם, כי אם יש להם רוח חיים. התלמידים קיבלו את הדברים בתמימות, הביאו למחרת תופים, חלילים, כן? והתחילו לתופף, חיכו שהעריות יצאו במחול, מה שכמובן לא קרה. אז הם סיפרו למלמד שזה לא היה עובד. אז הוא אמר, אתם לא דייקתם במה שאמרתי. אמרתי שאם הם ישמעו, עד הם ירקדו, אבל אין להם אוזניים, אז הם לא שמעו שום דבר. טוב, נחזור לסיפור עם אותו בחור האצלניק, שהוא ממשיך ומתאר בעיניים בורקות, בפני רב ניסים את התוכנית הנועזת, איך להפגיז את התחנה הבריטית ולמוטט אותה על יושביה. הרשת התדהמה שהייתה על הפנים של רב ניסים טובצ'ינסקי רק הולכת וגוברת. תוך כדי שהוא מדבר, הוא עשה לרגע הפסקה, אז רב ניסים פונה אליו, אני לא מבין, מה זה קשור אליי? מה אתם רוצים ממני? אמר, לא, פשוט מאוד, אנחנו צריכים שתעמידו לנו חדר אחד, שצופה לבניין של המשטרה, כדי שנוכל לתצפת על השוטרים הבריטים בלי לאורך השעד, ומשם, ובבועת, משם נראה להם את חומרי הנפץ, את הרימונים, את הפצצות. לא פחות ולא יותר. רביזי שומע והוא מיד אומר, חז וחלילה, אין על מה לדבר. אתם רוצים לעבוד אצלי בבית? להתמקם, בבקשה. בישיבה? בשום אופן לא. אין לי שום זכות וסמכות לאשר לכם לעשות את זה. הישיבה היא קודש קודשים. היא נועדה ללימודים ולתפילה. לא לשום מטרה אחרת. הוא ממשיך ומנסה להסביר להם, הרי ברור מה יקרה אחרי כזאת פעולה. הבריטים הרי גלו מיד שהישיבה שיתפה פעולה עם המחתרת. נו, ומה יקרה אז? ראשי הישיבה הדגולים, התלמידים הרבים, כולם יהיו צפויים לסבל, עונשים, ביקורות פתע, מעצרים, מי בכלל יודע איך זה יסתיים? אני לא נותן יד לכזה דבר בשום אופן. אותם אורחים בלתי קרואים, הם התכוננו כנראה לסוג תגובה כזה. הם מיד שינו את הטון והתחילו לאיים. התחילו לאיים שזה לא יסתיים בטוב ולא כדאי לו. הוא לא נבהל, הוא ממשיך לעמוד על דעתו נחרצת, ניסן דוקוצ'ינסקי. לפתע אחד מאותם בוחרים שולף אקדח, מכוון אותו לפנים של ניסן. נהיה חיוור כולו. הוא ידע שהם מסוגלים להכל. הוא לא לחץ על ההדק אותו צעיר, אבל הוא יצא ואמר, אנחנו עוד נתראה, אתה על הכוונת. ככה הם נפרדו ממנו באיומים שעוד נמצא אותך. רב ניסים לא היה שווה נפש אחרי כזה סיפור. הרי מצד אחד ברור לו מה יקרה אם יפעלו מהישיבה, אם הוא ייתן להם את הרשות, אבל מצד שני, הוא אברך צעיר, אב למשפחה עם ילדים. האם מותר לו להקל ראש באיומים שלהם? הוא הלך לבל זירוב, רבנו מבל, לשטוח בפניו את השאלה. הבל זירוב היה אז בירושלים, המשם שמשמו, מהמנהל של יצחיים, שמדובר פה בעניין דחוף, הכניסו אותו. הבל זירוב האזין לשאלה בכובד ראש, ואז הוא הרים את העיניים לשמיים וענה, בשפה שלא משתמעת בשתי פנים. תהיו רגועים, מי שמפחד מהריבון שלו אלום. אין לו מה לפחד משום בן אדם. יפה אמרת להם, ואל תחשוש מהם. הם לא יכולים לעשות לך שום רע. או, רב ניסים שמע את זה, זה היה בשבילו כמו אבן שנגול מלבור. הוא יודע שכבר אין לו מה לחשוש. ובאמת, מדבריו של הבל זירוב לא נפלה שערה ארצה. האיום באקדח, מעולם לא התממש. והנחישות של הרב ניסים גרמה להם לסגת מאותה תוכנית המקורית ולמצא דרך אחרת לבצע את המתקפה למשטרת טכנולוגיה, שבאמת הם ביצעו אותה. ליל זין כסלב תשין זין. זה היה נחשב, אותה פעולה נחשבה לאחד הפעולות הזכורות של ארגוני המחתרה. אבל בזכות רב ניסים שדאג לישיבה, אז לישיבה לא קרה כלום. אנחנו מתקרבים לסיום, רבותיי. התחזקות יומית. בספר קיצור משפטי השלום של הגרי סילבר, כתוב, חייב אדם להיזהר לא לעשות מעשים המאוסים בעיני זולתו. מאיפה לוקחים את זה? כפי שדרשו חכמים. בחגיגה, את הפסוק, כי את כל מעשה אלוקים יביא במשפט, על כל נעלם. מה זה על כל נעלם? אומרת הגמרא שם בחגיגה. עומר רבי, זה ההורג קינה בפני חברו ונמאס בה. שמואל אומר, זה הרג בפני חברו ונמאס. משתדל אם כן רבותיי להיזהר שלא לעשות מעשים שיכולים להיות מעושים בעיני הזולת. וכאן מסתיימים דברינו להיום. נאחל לכם יום טוב. ניפגש ברצות השם מחר עם עוד חידושים, עוד הלכות, עוד סיפורים, עוד דברי חיזוק. היו שלום.